אף פעם לא חשבתי שההתמכרות שלי למין היא תירוץ לפגיעה. כתבתו של רונן טל. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. ערב אחד, אחרי יותר משבוע של סגר מרצון בדירתם בתל אביב, ארז דריג, זובת הזוג שלו, היום אשתו, עדי גורל, יצאו להליכה בחוץ. כשחזרו, ציפה להם שלט שמישהו תלה מחוץ לבניין. הוא לא זוכר את הנוסח המדויק, אבל המסר היה ברור. זה היה משהו בסגנון, ארז, התמכרות למין היא לא תירוץ לפגיעה באנשים, מספר דריגס. זה היה רגע קשה. עד אז הכל היה במסכים, ופתאום אתה מגלה שאנשים גם יודעים איפה אתה גר. אבל מה שבעיקר היה קשה לי זה התוכן של מה שנכתב. אף פעם לא חשבתי שההתמכרות שלי למין היא תירוץ לפגיעה. כל תהליך ההחלמה שלי מבוסס על לקיחת אחריות על מה שעשיתי. כשאתה אומר שהתמכרות היא מחלה שצריך לטפל בה, זה לא כמו להגיד שהמחלה התלבשה עליי מבלי שאני אשם. ממש לא. אני אחראי לכל הדברים הבעייתיים שעשיתי, ומעולם לא התכוונתי שזה יהיה תירוץ. דריגס, 41, חשף את ההתמכרות שלו למין בפייסבוק בפברואר 2021, בתגובה לדברים שהתפרסמו בפוסט של הסטנדאפיסטית והעיתונאית אופיר סגרסקי, ובתחקיר של פוליטיקלי קורט, שלפיהם הוא הטריד נשים בהתכתבויות באינטרנט. עבודת ההחלמה שאני עושה בשנים האחרונות מציבה מולי מראה שבה משתקף העבר שלי, והדמות שאני רואה היא מביכה, גסה, חסרת רגישות ומרוכזת בעצמה. הלוואי ולא הייתי כותב את הדברים ההם, אבל כתבתי. ובצד השני היו נשים שקראו ונפגעו, כתב דריגס. אבל אף שלא הכחיש והתנצל, רבים ראו בווידוי שלו מוצא נוח שמאפשר לו להתחמק מאחריות, כמו אסיר שמיד שם כיפה ומנדב בעצמו. חלק מהתגובות אמרו, איזה יופי, עכשיו כל אחד שעשה משהו לא בסדר יגיד שהוא מכור. ואני הבנתי אותן, אבל כשאתה מדבר על התמכרות, אתה מודה שהפעילות הכפייתית שלך פוגעת בך וגם באחרים. ואצלי בהחלט היה אלמנט של פגיעה באחרים. עבורי, ההגדרה של עצמי כמכור מאפשרת דווקא לקחת אחריות מלאה על המעשים שעשיתי, וגם מוכנות לחפר או לתקן. בוודאי שזה לא אומר שזו לא אחריות שלי. התמכרות היא תופעה מורכבת שלא מצייתת בהכרח לנטייה האנושית להבחין באופן חד וברור בין טוב לרע. הסבל של המכור הוא עצום, אבל בדרך למטה הוא גורם סבל כמעט לכל מי שנקלע לסביבתו. התמכרות לסקס קלה יותר להכחשה ולהסתרה. המכורים לא שרועים על המדרכות בתחנה המרכזית בתל אביב, נוקשים על חלון האוטו ומבקשים בפה חסר שיניים כמה שקלים לצורך המנה הבאה, או מוכרים את הגוף. כמו כל התמכרות, גם זו של דריגס היא, לפני הכל, נשק הרסני נגד האני. אבל בשיח המאוד תקיף שהתעורר בעקבות מיטו, נראה היה שהווידוי שלו וגם הרעיון שנתן אחריו לדנה וייס רק מעמיקים את הבלבול. האם כמכור מגיע לו עכשיו פטור גורף? אריאנה מלמד השוותה בעיתון זה בין ההתנהגויות הפוגעניות של דריגס לאונס שעברה בגיל 14. אי אפשר להשאיר מקום בחיים הציבוריים לאנשים כמו ארז דריגס, כתבה. איננו זקוקים לעוד משה קצב או משה איבגי או כל מנובל אחר שמנצל את מעמדו וכוחו, אפילו לא לאונס, אפילו רק לקידום פנטזיה של תקיעת איבר מינו בגופה ובנפשה של כל אישה. חיים לוינסון, גם הוא בהארץ, כתב שדריגס מתאר את ההתמכרות כמשהו שלא בשליטתו, כאילו היה נער שחור בבולטימור עם אבא בכלא ואימא שמגדלת אותו בבית, לצד אח סוחר בקרק שנשר מבית הספר בכיתה ה', והחיים הסלילו אותו לשימוש בהירואין, ואין לו שום עזרה וסיוע להפסיק. גם אני, שעברתי תקופות ארוכות מחיי הבוגרים כמכור לסמים ואלכוהול, חשבתי ברגע הראשון שהווידוי של דריגס הוא לא יותר מאשר אליבי, טקס מירוק חטאים פומבי שנועד להקטין את עוצמת הלהבות. במקום לגלות הבנה על הבחירה שלו להתנצל ולקבל אחריות, לזהות את האומץ שההחלמה טובעת ממנו ואולי להיזכר בעבודת 12 הצעדים שאני עצמי עשיתי, כעסתי על הרושם שנוצר מהפוסט, שלהיות מכור זה לפגוע באחרים. לא זיהיתי, לפחות לא מיד, שהדברים שכתב הם שיקוף של צעדים 8 ו-9, שבמסגרתם אנחנו עושים רשימה של כל האנשים שפגענו בהם ומחפרים מולם במישרין, ככל שזה ניתן. אחת המתנות היקרות שמעניקה ההחלמה היא היכולת להתמודד עם מצבים מורכבים מבחינה מוסרית. אבל כמו אצל אחרים, גם אצלי הזעם והגינוי היו הרבה יותר זמינים ומתגמלים מבחינה רגשית. מחקתי את האפשרות שחמלה כלפי דריגס לא אומרת בהכרח חוסר כבוד לנפגעות. אלה היו המקומות הכי קשים והכי כואבים לי, כי אתה מרגיש כל כך לא מובן, הוא אומר. אבל התפקיד שלי הוא לנסות בכל זאת להבין את הצד השני. אם רק אכעס על הגברת הזאת, זה יהיה חוסר אחריות מצידי. הייתה לי הבנה ברורה, גם כשקשה וכואב, שאם אני הולך לתעל את האנרגיה שלי לריב ולמלחמה, ולאיים בתביעה כמו שחברים שלי הציעו, אני רק עושה נזק למסר שאני מנסה להעביר, שאפשר להגיב אחרת. כמה שזה לא היה פייר, ידעתי שאני לא הקורבן בסיפור. אני אומר במלוא הכנות שאני יכול לגייס. התפקיד שלי היה לנשוך שפתיים ולהגיד, היא אישה שעברה חוויה נוראית. היא מדברת ממקום כואב. הסיפור שלי שלח אותה למקומות מזעזעים בהיסטוריה האישית שלה. אותו דבר עם הטקסט של לוינסון על ההתמכרות. אף על פי שזה היה חוסר אחריות וחוסר מקצועיות לכתוב על נושא שאתה אובייסלי לא בקי בו, אז עכשיו אני אהפוך את זה למשהו אישי ואתחיל לריב איתו? אני כבר הייתי בתהליך של החלמה וידעתי שאני מספיק חזק בשביל לעמוד בזה. אבל כן חשבתי על האנשים שאולי זיהו בעצמם התנהגויות דומות לאלה שאני חשפתי, ואחר כך קראו את הטור שלו ואמרו, אולי הוא צודק, אצלי זו לא התמכרות, ולא הלכו לעזור לעצמם. אני יודע שיהיו אנשים שיגידו עכשיו, הוא עושה מעצמו דלי למה, ואני מבין את זה. החלמה מהתמכרות לסמים ואלכוהול דורשת הימנעות מוחלטת. איך זה בהחלמה ממין? כשאנחנו מדברים על ניקיון מסמים ואלכוהול, אנשים מבינים שזה אומר לא ללכת לבר ולא לגעת בסמים. אבל במין, אין לאף אחד כוונה להוציא את זה מהחיים, כי מין בבסיסו זה דבר בריא. אפשר לחיות בלי אלכוהול וסמים, אבל אי אפשר לחיות בלי מין. לא אם אתה רוצה להיות בזוגיות ולהביא ילדים לעולם. כך שאתה צריך לעשות הפרדה בין מין בריא למין לא בריא. כשהמין הופך להתנהגות כפייתית ואובססיבית, שזו ההגדרה של התמכרות. יש מי שיצפה בפורנו 14 שעות ביום. אחר יהיה מכור לבגידות או לסטוצים, או לאוננות אובססיבית, או להתחיל עם כל מה שזז מבלי יכולת לשלוט בזה. ואצלך? המחלה שלי הייתה מאוד מגוונת, ואני מעדיף להשאיר את הרשימה המדויקת לעצמי. זה אינטימי מדי. אבל העיקרון הוא חיפוש אחרי ריגוש. אלה הסמים שלך במרכאות. זו הדרך שלך לברוח מדברים שלא בא לך להתמודד איתם. חלק גדול מזה היה אינטראקציות ברשתות החברתיות, מקרים כמו אלה שפורסמו, חיפוש טוצים וגם פורנוגרפיה. במקרים קיצוניים זה היה לבלות שני לילות מול פורנו בלי שינה, לפעמים גם בלי אוכל. אחרי שהפרשה התפוצצה, קיבלתי תגובות בסגנון, כולם מדברים על סקס באינטרנט, כולם רואים פורנו. ברור שפורנו הוא בעלייה במספרים מטורפים, ועולמות האינטרנט מזמינים התמכרות למין. השאלה היא מה אנחנו יכולים להרוויח מהסיפור שלי. אני מאמין שהתמכרות הולכת להיות המגפה של המאה ה-21, וזה לא רק האינטרנט. כל התמכרות פורחת בתנאים של הסתגרות, בדידות, חוסר תקשורת וחוסר רוחניות, וזה מה שמאפיין את העידן שבו אנחנו חיים. זו הסיבה שכל כך חשוב לי לדבר על זה. ושוב, אני לא אומר את זה כדי להסיר מעצמי אחריות. אני מבין את הסנטימנט של לרצות להעניש, אבל אני חושב שכחברה, אנחנו לא צריכים להישאר רק במקום הזה. יהיו כאלה שלא יסלחו לך גם אחרי הרעיון הזה, וגם יחסו עליי ועל העיתון, שבכלל נתנו לך פתחון פה. אני יודע. ממרחק של כמעט שנתיים, נראה שזו הייתה שערה שחייבת לפרוץ. שסדרת טלוויזיה בחתימתו, שעוסקת באופן גלוי בהתמכרות למין, תעלה מההיסטוריה הפרטית של דריגס מקרים שהתרחשו בהשפעת אותן התנהגויות שהוא מתאר. חזרות, שיצר יחד עם בת זוגו לשעבר, נועה קולר, עלתה בכאן בנובמבר 2020. קולר ודריגס מגלמים בזוג יוצרי תיאטרון, שהקריירה שלהם ממריאה בדיוק כשהם עוברים פרידה קשה. המחזה שכתבו המבוסס על הזוגיות המתפוררת שלהם, התקבל להפקה בתיאטרון, ואיתי תורג'מן ואגם רוטברג משחקים את הגרסאות של עצמם בהצגה שבתוך הסדרה. תורג'מן, שנקרא אופר מרציאנו, נותן הופעה מרשימה במיוחד ככוכב שסובל מהתמכרות לסקס. אחרי רעיונות הקידום והביקורות המעללות, הגיעו הפוסט של סגרסקי שסיפרה שדריגס נהג לשלוח לה הודעות סליזיות ופוגעניות, ובעקבותיו התחקיר של פוליטיקלי קורט, שחשף התנהגות דומה כלפי ארבע נשים נוספות בהן אחת שהייתה בת 17 בזמן ההתכתבויות. הפרשה עוררה גם דיון ער בשאלת היחס של מי טו להבדלים בדרגות חומרה של עבירות מין. המקרה של דריגס מובא לא פעם כדוגמה לכך שחשוב להבחין בין אונס למשל לבין הודעות טקסט פוגעניות. במילים שלך, איך בדיוק פגעת בנשים האלה? חשוב לי להבהיר שאפשר להתכתב בצורה מינית. קוראים לזה סקסטינג, ואין בזה משהו לא בסדר, ולאורך השנים היו לי התכתבויות שענו להגדרה סקסטינג, כי זה היה הדדי. אבל היו מקרים, ואלה המקרים שהתפרסמו, שלא הייתה בהם הדדיות, שאני המשכתי למקומות מיניים או לא הולמים מבלי שהצד השני ביקש או רצה בזה, או שניצלתי פער בציפיות. מישהי רוצה לדבר איתך על תיאטרון, ואתה לוקח את זה למקום אחר. אלה לא היו יחסי מרות ולא ניצלתי כוח במובן זה שלא הייתי בוס או בימי, אבל זה לא משנה. מה שעשיתי היה לא בסדר, כי זה לא לראות ולא להקשיב ולא להתחשב בצד השני. כמחור אתה מגיע למקומות האלה מאוד בקלות, כי אתה נמצא במצב קבוע של ריכוז עצמי, במעין אטרף. אתה חסר רגישות, פועל לגמרי מתוך דפוסים אובססיביים. התנצלת באופן אישי בפני אנשים? יצרתי קשר עם מי שיכולתי והתנצלתי, אבל לא הצלחתי לדבר עם כולן. צריך להבין שלא בכל המקרים שפורסמו ידעתי במי מדובר. חלק מהאנשים קיבלו שמות בדויים, ויכול להיות שהן אפילו לא יודעות שניסיתי ליצור איתן קשר. אולי זה יקרה יום אחד. אבל אני אומר בכנות שעשיתי כמיטב יכולתי, ואיפה שיכולתי יצרתי קשר והתנצלתי. וסלחו לך? השיחות שלי עם אנשים האלה זה משהו שלא צריך להיות פומבי. לא נכון להוציא מהן משהו החוצה ולהשתמש בזה בריאיון. סגרסקי פרסמה פוסט שבו סיפרה שדריגס אכן התנצל בפניה, ומבחינתה הפרשה מאחוריה. יכול להיות שיש עוד נשים שלא נחשפו ולא הופיעו בתחקיר, שפגעת בהן באותה צורה? בהחלט קיימת האפשרות הזאת. כמו כל מחור, לאורך הדרך פגעתי בהרבה אנשים, גם כאלה שלא הכרתי ולא פגשתי, ובטח בתחום הזה של ההתכתבויות. אתה יכול לומר בביטחון שהפגיעות הוגבלו לזירה הווירטואלית, שמעולם לא פגעת בנשים באופן פיזי, בכפייה של יחסי מין? התשובה היא חד משמעית כן. מעולם זה לא קרה. זה לא הלך למקומות האלה. האם היו לי אינטראקציות פנים אל פנים עם נשים? ברור שכן. היה לי רפיוטיישן של מישהו שיוצא עם הרבה בנות, והייתי פעיל בעולם הרווקות שמחוץ לווירטואליה. אבל מעולם זה לא הגיע למקומות כאלה. הרבה אנשים יגדירו אותי במציאות במקרה הטוב כביישן, ובמקרה הרע כאנטיפט. היחסים הבין אישיים שלי התאפיינו לרוב בכיוון אחר ממה שנראה בהתכתבויות. אני לא מתגאה בדבר הזה. היה בזה משהו ילדותי או פחדני, אבל כידוע לכולנו יש משהו בפלטפורמה הווירטואלית שמאפשרת לאנשים להסתתר ולהרשות לעצמם דברים שלא היו עושים פנים אל פנים. אחת מאלה שנפגעו הייתה אז בת 17. אתה מסכים שבמקרה שלה מה שעשית היה חמור יותר? כל מה שאמרתי קודם על מה שעשיתי לא בסדר, תקף גם כאן. האם היית צריך להתכתב איתה בכלל? לא. או שאני מדבר על הפער בציפיות, אני מדבר בדיוק על זה. מישהי רצתה לשאול משהו על תיאטרון, ואני לקחתי את זה למקום מיני, וזה לא בסדר. אין במקרה שלה בגלל הגיל תוספת חומרה? מבחינתי כל מקרה הוא חמור ולא היה צריך לקרות. הפגיעה בכל אחד מהמקרים היא אינדיבידואלית, ולא נכון בעיניי להשוות ביניהם. היית קרוב אי פעם להתמכרות אחרת? לשמחתי לא. מעולם זה לא הלך למקומות אחרים, ולא היה שימוש הרסני בסמים או באלכוהול. אני מזהה את הנטייה ההתמכרותית אצלי, ומכיר את הדינמיקה שבה התמכרות אחת מחליפה התמכרות אחרת. אני רואה את זה בהחלמה ומודע לסכנה. אחת הטענות נגדך הייתה שתפקיד המחור למין נתת לאיתי תורג'מן במקום לגלם אותו בעצמך. מכל מה שנאמר זה הכי פחות מובן לי. זה לא עובד ככה ביצירה אומנותית. אני ונועה הרגשנו שאנחנו נותנים אוצרות לאנשים שחשבנו שיעשו טוב את התפקידים האלה. הנושא של התמכרות למין דובר הרבה במהלך העבודה על הסדרה. ומה יצא בסוף? כולם אוהבים את הדמות של איתי, ואני מגלם את הבימאי האשכנזי האנטיפט שלא מחובר לרגשות שלו. אני לא חושב שאיתי מסתובב במחשבה שמגיעה לו התנצלות. שמיל בן ארי, שגם שיחק בחזרות, יצא להגן עליך, ותחקיר של הארץ חשף שהוא הטריד מינית שחקניות בנות 13 ו-14. יש לי אפס מה להגיד על זה. לא יודע על זה כלום. לא הייתי בקשר איתו, לא לפני ולא אחרי. אין לי מה לומר על זה. פשוט אין לי. כמעט תמיד מחורים מגיעים להחלמה כצעד של אין ברירה, כשהכאב נעשה קבוע ובלתי נסבל עד כדי כך, שאפילו הישיבה בחדר מלא זרים שמספרים בדמעות שאיבדו שליטה על חייהם, הופכת לאפשרות קורצת. אין לי תחתית במובן של רגע בודד טראומטי, אומר דריגס. זו הייתה יותר תחושה כללית שאיבדתי כיוון בחיים שלי, אפילו ברמה הגיאוגרפית. במשך שנים בעצם לא גרתי בשום מקום, והיו לי מזוודות בכמה בתים. זו הייתה הבנה ברורה שיש לי בעיה ביחס שלי למין, ושאם לא אעשה משהו עם הדבר הזה שעוד לא ידעתי לקרוא לו בשם, אולי לא אמות מזה, אבל לא תהיה לי משפחה, לא יהיו לי ילדים, לא יהיו לי יחסים אינטימיים. וידעתי שזה נהיה רע יותר, שאתה לא מפיק מזה הנאה, אבל זה לא מונע ממך לנסות שוב. אחרי מחשבה נוספת הוא מבקש לדייק. בתחילת ההחלמה, לפני שכל הברדק קרה, יכולתי אולי להגיד שגם אם לא יחיה חיים מאושרים, כן אוכל לחיות חיים תפקודיים באופן בסיסי. עוד לא היו משמעויות מקצועיות להתמכרות שלי. אבל כיום אני מסתכל אחורה ויודע שזה לא נכון, כי חלק ממה שקרה הוכיח שאם הייתי ממשיך להתקדם במסלול הזה, הייתי מתרסק בסופו של דבר. מתחתי את הגבולות כל הזמן, וזה היה רק עניין של זמן עד שבסופו של דבר הייתי הולך למקומות יותר גרועים, והייתי פוגע ביותר אנשים, וזה היה מרסק אותי כלכלית ומקצועית. כי זו מחלה שלא עומדת במקום. אז להגיד הייתי יכול לחיות חיים נורמליים, זה פשוט לא נכון. איך הגעת להחלמה? זה היה בפוקס. חשבתי ללכת לטיפול כי זה מה שאני מכיר, ותוך דקה עלה העניין של ההתנהגות המינית. המטפל אמר, שמע, לא יעזור לך ללכת לפסיכולוג כי זה לא מה שפותר את הבעיה הזאת. המילים המדויקות שלו היו, אתה צריך חדר מיון כרגע. אתה יכול לטפל בסריטות על היד ולשים פלסטר, אבל אתה מדמה מהעורק הראשי. הוא אמר לי שאני חייב ללכת למטפל שמתמקד בהתמכרויות, ובמקביל להתחיל ללכת לקבוצות, כי אחרת שום דבר לא ישתנה. מה פגשת בקבוצות? אנשים כמוני, לחלוטין. לפני זה מאוד חששתי והתפדחתי. כל מה שידעתי זה מסרטים על מכורים לסמים שיושבים במעגל באיזה מרתף. כשדיברו איתי על התמכרות למין, חשבתי שאפגוש כל מיני סוטים עם מעילים ארוכים. לא היה לי נעים להגיד על עצמי שאני מכור, ובטח לא היה לי נעים להיות עם אנשים אחרים כאלה. אבל בשנייה שאתה נכנס לחדר זה מתהפך. אתה מיד מזהה שהגעת למקום הנכון, ואלה הופכים להיות האנשים שאתה הכי מחובר אליהם. יש בזה משהו עוצמתי ומרגש עד דמעות. להיות בחדר עם אנשים שאתה לא מכיר, ולשמוע שמדברים אותך, בכל ניואנס. עד אז היה לחיות תמידית בתחושה שאף אחד לא יבין אותי לעולם, שאני נידון לחיים של בדידות, וזה חלק מהמעגל המרושע שמאפיין התמכרות. ופתאום אתה רואה שאתה לא היחיד בעולם. כשדריגס בא לזהות את הדברים הפוגעניים שעשה ואת הדפוסים שגרמו להם, הוא נוטה לגלות דייקנות חירוגית, הגדרה שלו. כמו שחלק מהצופים בוודאי הבחינו במהלך הרעיון שלו לדנה וייס, לא בטוח שהדייקנות הזאת מוסיפה לו הרבה אוהדים. היא יוצרת לפעמים תחושה של ריחוק רגשי, היעדר אמפתיה, כמעט ניטרליות אקדמית. נראה שגם דריגס יודע שאם היה מרשה לעצמו להזיל דמעה, להחניק ענקה של בכי, הוא היה עושה רושם משכנע יותר אצל אלה שגם ככה מגלים ספקנות כלפי הסבר ההתמכרות. בשנתיים וחצי של ההחלמה היו לי רגעים של בכי תמרורים, הוא אומר. זו לא מעלה חיובית בעיניי להיות אדם לא רגשי שלא מזיל דמעה. מה שמאפיין חיים של מכור זה שהוא מנותק מהרגשות שלו, ואני רק מאחל לעצמי להיות מחובר לעולם הרגשי שלי. גם ברעיון אצל דנה וייס היו מקומות של בכי. לדעתי היא עשתה בשכל כשבחרה לא להכניס אותם, כי זה לא היה נכון באותו רגע. וכן, אני מודע לזה שלפעמים אני יכול להישמע כאילו אני מרצה על משהו, וזה בא על חשבון המקום האישי. זה לא רק חיסרון, יש רווח ביכולת לנסח דברים בצורה ברורה. זה יכול לעזור לאנשים להבין דברים על עצמם. את עדי פגשת כשכבר היית בהחלמה? כן, וזה לא היה יכול לקרות אחרת. הכרנו שנים קודם. היא שחקנית, צעירה ממני, וסיימה את לימודי המשחק עשור אחריי, אבל הסתובבנו באותם מעגלים. היא סיפרה לי, ואני כמובן לא זוכר את זה, כי יש לי זיכרון סלקטיבי של מכור, שהתחלתי איתה יותר מפעם אחת, והיא מאוד לא הייתה בקטע, כי הרגישה שזה בא ממקום סליזי, לא מגניב. והיא הכירה את הרפיוטיישן שהיה לי. כשפגשתי אותה שוב, הייתי בהחלמה. אחרי שנה וחצי של התנזרות מוחלטת לא רק ממין, אלא גם מדייטים ומאינטראקציות אחרות, ואז החלטתי עם החונך שלי שאולי שווה לנסות לחזור לדייטים. לראות אם זה משהו שאני מסוגל להתמודד איתו. נפגשנו במקרה. לא התחלתי איתה, והיא אומרת שהרגשתי לאדם אחר. משהו באנרגיה היה שונה לחלוטין. כמה מהר סיפרת לה? מהר מאוד. אבל לא היה רגע אחד שבו אמרתי לה שאני מכור למין. זה התפתח בצורה אורגנית בשיחות שניהלנו. למה לא הייתי במערכת יחסים? למה לא יצאתי לדייטים בשנה וחצי האחרונות? ההחלמה הייתה הדבר הכי מרכזי בחיים שלי אז, ואתה לא יכול שלא לדבר על זה. לא מיד קראתי לזה בשם, אבל דיברנו על זה הרבה. היא לא נבהלה? לא. היו לה המון שאלות, חששות, אבל היא לא נבהלה. אני חושבת שיש בזה גם מתנה. אני לא רוצה להגיד על עצמי דברים טובים מדי, אבל היא אומרת שההחלמה מאפשרת להכיר מישהו באמת, כי אתה פוגש אותו במצב של התבוננות פנימית כנה, ובניסיון להפוך את החיים שלו ליותר טובים. עדי היא אדם מאוד רוחני, במובן זה שיש לה חיבור לעצמה. היא לא בורחת מבעיות, היא לא מפחדת לדבר על הדברים, היא מאוד כנה ומאוד אמיצה. אלה בדיוק הדברים שביקשתי לעצמי, מישהי שמגלמת את כל הערכים האלה. במהלך הפרשה הרגשת שיש איום על הזוגיות שלכם? לשמחתי הרבה לא. הקשר היה מה שהציל אותי בתקופה הזאת. מצאנו הרבה חוזק אחד בשני. לשנינו ברור שהבעיה שלי לא נעלמת, אנחנו מתמודדים איתה. מתמודדים עם השאלה מה זה להיות בת זוג של מכור, גם אם זה מכור בהחלמה. יש גם קבוצות לבני זוג. הרעיון עם דריגז התפרס על שתי פגישות. אחת בתל אביב, כשהיה בביקור בארץ, והשנייה בווידאו מהסנטרל פארק בניו יורק, לשם הגיע עם המחזה תיאטרון רפרטוארי, שכתב וביים ועלה באוף ברודווי. זה פיילוט של 5 הצגות, מנסים לראות אם זה יצליח שם. לקראת סיום השיחה זיהתה אותו צעירה ישראלית בשם אופיר, וביקשה סלפי. ראיתי את חזרות והוא תותח, אמרה לי. במאי שעבר, אחרי יותר משנתיים ביחד, דריגז וגורל התחתנו בטקס אינטימי מול בני משפחה וחברים, ביניהם האקסית והשותפה ליצירה קולר, וכוכבי חזרות טורג'מן ורוטברג. קצת אחר כך הם ארזו מזוודות ועברו לחול. בחודשים האחרונים הם מתגוררים בבולוניה. הם עברו לשם אחרי שהסערה פרצה, אבל הוא מדגיש שהייתה לה השפעה מצומצמת על ההחלטה לעזוב, אם בכלל. לא ברחנו, אנחנו בקשר עם הארץ וממשיכים לעבוד עם הארץ. זה משהו שדיברנו עליו בקורונה. רצינו לקחת טיפה אוויר מהדחיסות פה. עדי רצתה לעשות תואר שני והתקבלה לאוניברסיטה בבולוניה. בסוף היא בחרה לא ללמוד שם, אבל כבר התגלגלנו, והיום אנחנו מדברים בינינו אם אנחנו רוצים להישאר בבולוניה, לעבור ליעד אחר או לחזור לארץ. אנחנו כל הזמן על הקו עם הארץ, הפרויקטים שלנו כאן, כך שזה ניסיון שעוד לא הגדרנו אותו עד הסוף. אבל לא היה אף רגע שבו אמרנו, אנחנו הולכים מפה ולא מביטים לאחור. מבחינה מקצועית זו תקופה טובה בקריירה שלו. לא מזמן עלתה בבית לסין ההצגה שיפוצים, קומדיה מוזיקלית בכיכובם של מאיה דגן, שלומי טפיארו ואודי גוטשלק, שהוא כתב וביים. בקרוב תעלה בהבימה הגרסה שאיבד לסרט אביו האהובתי של שמי זרחין, בבימויו של משה קפטן. ויש גם ההפקה באנגלית של תיאטרון רפרטוארי שהוזכרה ומופיעה ברחבי העולם כבר עשור. חזרות נמכרה בקיץ האחרון להולו ועלתה בארצות הברית. בעצם תרבות הביטול דילגה עליך. למה שקרה היו מחירים כלכליים ברמה של קמפיין שאיבדתי, אבל מעבר לזה לא הפסקתי לעבוד לרגע, והפרויקטים הנוכחים שאני מעורב בהם קרו כולם אחרי. יכול להיות שיש אנשים שמאמינים שהיה צריך לבטל אותי, אבל התשובה שלי לזה היא יותר רחבה מהסיפור שלי עצמי. השאלה החשובה בעיניי היא מה עוזר לאנשים. זה הפילטר שדרכו אנחנו צריכים לשפוט את הסיפור שלי. זו הסיבה שאני לא יכול להצטער על מה שקרה, כי זה הביא לכל כך הרבה דברים חיוביים. האם זה כואב ולא נעים? כן. אני לא מאחל לאף אחד את החוויה הזאת. אבל דרך חוסר הנעימות יצאו גם דברים טובים. קודם כל, לבנות עצמן זה עזר להשתחרר ממשהו. מעבר לזה, הסדרה ומה שקרה אחריה העלו נושאים חשובים לסדר היום, ואני יודע את זה מהתגובות שקיבלתי. אנשים פונים אליי, מבקשים לברר אם יש להם בעיה ואיזו עזרה הם יכולים לקבל. גברים ששואלים על עצמם ונשים ששואלות על הבעל או בן הזוג. ויש את התגובות שאומרות, תודה רבה על איך שהתנהלת מול כל העניין, שהראית שאפשר לקחת אחריות ולא להתגונן או לצעוק בחזרה. הדברים האלה מגיעים כתוצאה משיח, לא כתוצאה משתיקה. כל מי שעשה משהו רע יכול להגיד את זה, שבזכות מה שעשה, הנושא הפך לחלק מהשיח. נכון, זה נשמע קל מדי, סלחני מדי, אבל הנקודה בעיניי היא לא הדבר הרע שעשיתי, אלא איך מדברים על מה שעשיתי ומה עושים איתו. אם חוזרים לתרבות הביטול, ומישהו חושב שלמחוק אדם מסוים מהעשייה ולהעלים אותו מהעין הציבורית זה יכול לעזור למישהו, אז זו דעתו, ואולי זה נכון בחלק מהמקרים. אבל אני חושב שיש לי לתרום גם כאדם פרטי, וגם דרך העשייה האומנותית שלי הרבה יותר מהאפשרות של בואו לא נראה אותו יותר אף פעם על המסך או על הבמה. את כל מה שקרה לך, הגילויים, הפרסום, התגובות העוינות, אתה רואה כעונש? אני לא אוהב את המילה עונש. אני בוחר לא לחשוב על מה שקרה במושגים כאלה. עונש לא לוקח אותך לשום מקום. זה הופך את הכל לנורא בינארי וקצת ילדותי. אני לא רוצה לנחס לעצמי או לפרשן את מיטו, אבל ברור שחלק מהעניין שהתנועה הזאת הביאה הוא הרעיון של שיימינג פומבי. ניתן לאנשים פטיש בראש כשהפומביות היא חלק מהפטיש, ואחרים ילמדו מזה. יהיו אנשים שיגידו שהעובדה שאתה חוטף בראש ולך זה לא נעים, זה עוזר לתנועה, לתיקון חברתי. אני מקבל את זה עד גבול מסוים. מיטו היא תנועה שעושה שינוי טוב בעולם. האם זה נכון בכל מחיר וכל הזמן? כנראה שלא. אבל אני כן מוכן להכיר בכך שלשיימינג פומבי יש אפקט חיובי. אם היית יכול לחזור אחורה, היית מוותר על חזרות ואולי חוסך מעצמך את כל המאומה? הייתי עובר את אותו מסלול. הייתי כותב את הדמות של איתי בדיוק אותו דבר. הסדרה העלתה נושא חשוב, אני יודע שהצופים הרוויחו. אז אני לא יכול להצטער על זה. זה עשה יותר מדי טוב. אף פעם לא חשבתי שההתמכרות שלי למין היא תירוץ לפגיעה. כתבתו של רונן טל. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.